ושלום לך, סגן אלוף במילואים יונתן קונריקוס, ולשעבר דובר צה"ל, לתקשורת הבינלאומית, שלום.
שלום יעל.
אני חוזרת איתך לנושא שפתחנו פה בשיחה עם מועדכם, או האירוע באמת הביזיוני הזה של התנהלות המשטרה בעת ההלוויתה של העיתונאית. תגיד לי איך יוצאים מזה. היית לא מעט במשברים תודעתיים, תקשורתיים כאלה. איך יוצאים מזה?
תראה, אני חושב שמה שאוהד תיאר בהתחלה, אני מסכים עם הרבה דברים, בעיקר לגבי איך מדינת ישראל התנהלה בהיבט הדוברותי הבינלאומי עד הלוויה, ואיך היא התנהלה לאחר מכן. אני חושב שיש סוג של קו פרשת מים, שאני מקווה מאוד שההשלכות של בעיקר הוויזואליה מהלוויה לא יהיו חמורות מדי, אבל אני הייתי מציע את הדבר הקצר והברור הבא. חלק מהפעילויות המבצעיות שצהל ומשטרת ישראל עושים, צריך להתחיל את תהליך התכנון, לא מאיך זה יתבצע באופן טקטי, אלא איך הדבר ייראה ומה הסכנות שקיימות ללגיטימציה של ישראל בעולם, אם נפעל בצורה שהיא לא מושכלת, ולא נחשוב קודם כל על איך הדבר הזה מתפרש בעולם.
כן.
ויותר מדי פעמים הדבר הזה לא קורה בתהליכי התכנון, בצה"ל,
אתה חושב שלא,
בעצם
לא, אתה אומר שלא התכוננו פשוט לאירוע הזה.
אני לא במשטרה, ואני רק יודע לומר שכבר הרבה מאוד חודשים אין שם דובר בינלאומי, שזה פער בעיניי שזועק לשמיים, והוא מעיד על חוסר הבנה ועל זה שמערכת לא נעצרת ואומרת, צריך שיהיה פה מישהו שנהל את האירוע הזה בהיבט הבינלאומי, ואני בקשר עם עיתונאים, שהם אומרים, אין לנו תשובות. אף אחד לא מסביר לנו למה הדבר הזה קרה, ואף אחד גם בקושי מצליח להעביר את המסר
לא מבין. של... למין, איזה הוראה, אתה יודע, אני לא מצליחה להבין איזה הוראה ניתנה לשוטרים. אם הם ידעו לך מה הם צריכים לעשות, מה אמרו להם, איך אמרו להם לנהוג, ומי אמר להם?
לדעתי, מה שקרה כאן הוא מערב תקשורתי מוצלח של הפלסטינים, של מי מהגורמים שמחפש להכפיש את ישראל, תמן כאן מערב, ולצערנו, הפעם הזאת, אנחנו נכנסנו לתוך המערב הזה. והם הצליחו להוציא ויזואליה שהיא באמת פוגעת בשם הטוב של ישראל, פוגעת בשמם הטוב של השוטרים.
אבל עזוב רגע את הויזואליה, האם אתה מסכים עם הדברים שאמרנו כאן, אוהדכם ואני, שבעצם מלכתחילה, ואתה מדבר על צריך היה להערך, מלכתחילה צריך היה להכיל את האירוע הזה. המגמה הייתה צריכה להכיל את ההלוויה הזו, ולא להיכנס בכוח, בכל התרחשות. שם.
כמובן שבחוכמה שבדיעבד כן, אבל אני אומר משהו יותר עמוק. אנחנו צריכים בקרב מקבלי החלטות, קצינים בכירים, מי שמעצב מדיניות, צריך לעשות תהליך שהוא מחשבתי אחר, כי הלחץ הבינלאומי, תשומת הלב הבינלאומית, היא לא תלך ותפחת. וכמו שאוהד אמר, זה עוד נדבך ועוד נדבך ועוד ביקורת ועוד חומר שמתדלק אנשים שגם ככה מחפשים לפגוע במדינת ישראל בחול, BDS ואנטישמים ואנשים שסתם ההצלחה של מדינת ישראל מפריעה להם בעין. אותם גורמים, אסור שאנחנו נספק להם תחמושת, כן. אסור שאנחנו נהיה אלה שבמו ידינו עושים את זה, ולכן צריך לחשוב מלכתחילה איך הפעילות הבאה יכולה להצטייר בעיניים בינלאומיות. איך אנחנו יכולים לחזק את הלגיטימציה
כן,
שלנו?
כן, אבל אתה יודע מה הבעיה לא שלנו? הבא. בישראל, כמו בישראל, אנחנו, אתה יודע, על סף בחירות, ולכן כל החלה של אירוע כזה יכולה הייתה להתאפס כחולשה, ולכן, אתה יודע, הדעה האחרת, אתה אומרת להיכנס בהם בכל הכוח עם מישהו מניף איזה דגל. אז אנחנו בימים לא פשוטים. אז יש מצד אחד להסביר ספק. לעולם, אבל מצד שני יש להסביר לקהל, לבייס בבית.
נכון, הפוליטי תמיד משפיע, והיו כבר שאמרו שיש מדיניות פנים שבעיקר מקרינה על מדיניות החוץ, ואני חושב שיש הרבה אמת באמירה הזאת, אבל עדיין, אני חושב שבממשלה הנוכחית יש אנשים בוגרים, רציניים, וראינו את ההתנהלות הזאת עד הלוויה. מספרי אחד, ראש ממשלה, שר חוץ, רמטכ"ל, נדרשו לאירוע, הבינו שיש לנו פה אירוע גדול, והם נכנסו, לא השאירו וקום. אני אישית זוכר אירועים אחרים, גם בתקופתי וגם בתקופות של קודמי, שבהם הזירה הבינלאומית הייתה מופקרת לחלוטין, וזה לא היה הפעם, וצריך לומר את זה בצורה חיובית, לא היה הפעם, ומספרי אחד נכנסו, והביאו עמדה, והצליחו, כמו שגם חמו אומר, לשים סימן שאלה, לשים סימן שאלה, בנרטיב הפלסטיני, שיכול להיות שהוא אמיתי, ויכול להיות שהוא שקרי, אנחנו לא יודעים.
דקה אחרי זה, אבל... יש פיאסקו כזה נוראי, דקה אחרי זה, כן?
כן, וזה חבל, ואני חוזר פה, אני שונא, אני פחות אוהב את אלה שהם מתראיינים באולפנים ומעבירים ביקורת על כוחות בשטח. אני ספציפית פה אומר, זו הזדמנות ללמוד, ועוד פעם למתכננים, למפקדים, לדרג הבכיר, לבוא לחשוב גם בעיניים של לגיטימציה בינלאומית, ולהבין שאם אנחנו עושים לעצמנו נזק, הדבר הזה הוא אסטרטגי. זה בא לידי ביטוי, עלול לבוא לידי ביטוי בהסכמים עם ארצות הברית, בהספקת נשק, בחקיקה אמריקאית, בחקיקה ובסחר עם אירופה, ובהרבה מאוד דברים שהם הרבה יותר גדולים מכן דגל או לא דגל בהפגנה.
כן, תודה, תודה רבה. סגן אלוף במילואים יונתן קולניקוס, לשעבר דובר צה"ל. תודה. תודה רבה לך. ושלום לך, חבר הכנסת רם בן ברק, יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון יש עתיד. שלום.
שלום, צהריים טובים.
תגיד, אני כבר 17 דקות, 18 דקות, מנסה להבין במה היה פה. בהתחלה אמרתי, אין, כנראה זה טיפשות, אין פה שום דבר, שום מסביר אחר, אבל בדקות האחרונות עלתה בי פתאום השאלה, ושאלתי את המוריין הקודם, אולי יש פה בכלל עניין פוליטי, שנובע מהמצב הפוליטי המאוד מסוים, שנגיד ראש הממשלה, והצורך בנראות ימנית תוקפנית, ולא איזה טיפשות שנתנה לאירוע הזה להידרדר למשהו נוראי.
לא, אני חושב שאין מצב כזה. יש כאן סיטואציה שלא הייתה צריכה לקרות. צריך, בשביל זה אני גם חושב שהבדיקה היא נכונה, צריך לראות למה היא קרתה, ולהסיק ממנה לקחים, מפני שהתמונות האלה לא משרתות אותה מהגרובות לנו.
סביר בעיניך שגם בנט וגם לפיד וגם שר הביטחון לא הגיבו עד עכשיו על האירועים האלה?
אני חושב שהם רוצים ללמוד אותם, אני חושב שברור לה שמבחינה בינלאומית יש כאן תקלה, אבל אני חושב שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אם היה מידע מודיעיני שמישהו מתכוון לחטוף את הארון, כן או לא, אני לא אומר, אני אומר שיש כאן כמה דברים שצריך לבדוק אותם. אני מסכים עם הדובר הקודם, השיקולים צריכים להיות שיקולים הרבה יותר רחבים. אני רוצה להגיד לה שאם את מסתכלת אחורה לחודש וחצי האחרונים, רואה את ההתנהלות המשטרה מהר הבית, את התנהלותו של מפקד מרחב ירושלים, התנהלות ראויה לציון מבחינת היכולת שלהם להכיל את האירועים.
גם אתה בהם. עד עכשיו לא מבין מה קרה פה?
אני...
או שיש,
לא
קיבלת
יודע,
איזשהו הסבר מניח את הדעת?
אני לא יודע מה קרה עדיין. מן הסתם אני יודע, אבל אני לא יודע מה קרה עדיין. אני יכול להעריך... שיכול להיות שהייתה מידע מודיעיני כזה או אחר שגרם למישהו לקבל החלטה כזאת או אחרת, אולי לא, אבל אני לא רוצה, אולי אני לא רוצה...
מידע מודיעיני שהביא לזה שמקים את האנשים ברגליים, שוברים את הרגליים לאנשים שנושאים את הארון, איזה מידע מודיעיני יכול להצדיק
מראות כאלה? אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא יודע, אבל קל לנו להיות צופים מהצד, שאנחנו לא בתוך הסיטואציה, אבל תארי לך, רק בתוך ה... הדוגמה, ואני מדגיש הדוגמה, לצורך הדוגמה, שאת מקבלת מידע שיש את צעירים שמתכוונים לקחת את הארון הזה למקום אחר ולעשות פרובוקציות כאלה ואחרות, עם איזה החלטות את מקבלת. אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. אם היה כאן טעות, אז צריך להודות שהייתה כאן טעות. אם היה טעות בשיקול הדעת, התמונות הן תמונות לא טובות. השיקולים של להתערב או לא להתערב צריכים להיות הרבה יותר רחבים. ובדרך כלל זה היה ככה, ועברנו הרבה מאוד אירועים קשים בצורה טובה, זה אירוע לא טוב.
כן, אני פתחתי ואמרתי שדרוש צניעות לצד הביקורת הזו, וכמובן חשוב מאוד לשמוע את ההסברים של המשטרה. אני חושבת שכל שעה שעוברת היא רעה. ההד התקשורתי הציבורי העולמי הוא נורא, והזמן שעובר בוודאי לא מוסיף על זה. אני רוצה לתת את התגובה של המשטרה, אני רוצה אותך לעוד שאלה או שתיים, רק להביא את התגובה של המשטרה. המשטרה בעתה בהם, לא, בניגוד לטענות, טרם יציאת מסע הלוויה, תוך שבוצע ניסיון לצאת רגלית למסע הלוויה, וחלו קריאות ההסתה והפרות הסדר אלימות ברחבת בית החולים, שכללו יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, נאלצו השוטרים לפזר ולהדוף את פורעי החוק, ולבצע מעצרים במטרה לאפשר את קיום הלוויה כסדרה כחוק. יידוי אבנים והחפצים השונים היו גם מאלה שהיו בקרבת ארון הקבורה בבית החולים. פורעי חוק אלה אף גרמו נזק לרכב הלוויה, וניסו למנוע ממנו להסיע את ארון הקבורה. המשטרה פעלה למנוע שיבוש מסע הלוויה והמשך חוק המתוכנן. לצד אמור, הוחלט אמש על קיום תחקיר לבחינת כלל היה... טוב, זה ההסבר שאנחנו מקבלים עכשיו, אני מאוד מקווה שבהמשך יהיו תשובות מפורטות יותר. חבר כנסת רם בן ברק, יש עכשיו קריאות, אתה יודע, לבטל או לתקן את חוק הלאום, בעיקר לאור חשיפת שמו של הקצין המהולל מחמוד חיר הדין. מה אתה חושב על זה? האם אתה שותף לקריאות האלה?
תראי, אני מהיום שחוקק חוק הלאום חושב שהחוק הזה הוא לוקה בחסר. אני חושב שחוק לאום הוא אפשרי, ובתנאי שהמילה שוויון היא מילה מרכזית בתוכו. והחוק הזה חסר את המילה שוויון, יש כל מיני תירוצים למה אין שוויון, אבל בפועל חסר שוויון. אני גם צייצתי הבוקר, אחרי שפורסם שמו שאני כמובן הכרתי אותו, הכרתי את השם, צייצתי שזה הזמן באמת לחשוב מחדש על תיקון של חוק הלאום. אני לא רואה שזה קורה בממשלה הזאת לצערי הרב, אבל אני חושב בהחלט שהגיע הזמן שאנחנו נבין שיש כאן שותפות אמיתית בין יהודים לבין המיעוטים שחיים בינינו ושחיים במדינה היהודית שהיא מדינת ישראל, והשוויון בוודאי ובוודאי לא יפגע בלאומנות של המדינה הזאת, ולכן כן. הגיע הזמן לתקן את חוק היום.
חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בכל זאת שאלה פוליטית. יש יותר מדי פרשנים שכותבים, שטוענים, שאומרים, שלפיד באיזשהו מקום תפס עמדת שמירה די מקרוב על בנט, בשל החשש שהוא יעשה מבצעים ביטחוניים הירואיים בגלל מצבו הפוליטי. יש חשש כזה? לפיד באמת מודאג?
אין חשש כזה לחלוטין. ראש הממשלה נפתלי בנט הוא בן אדם רציני שיעשה את הדברים שצריכים לעשות ללא שיקולים ביטחוניים, ללא שום שיקול פוליטי כזה או אחר. אני סמוך ובטוח בכך, והממשלה מתנהלת עם קבינט ועם גורמי מקצוע ומתקיימים דיונים, יש דעות כאלה ודעות אחרות, ובסוף התקבלת ההחלטה הנכונה. לשיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, לא משמאל ולא מימין, אין שיקול.
אז אני שואלת לדעתך, כדעת מומחה, דרוש עכשיו מבצע נוסף בג'נין לאור מה שמתרחש שם?
אני חושב שמה שאנחנו רואים היום בג'נין ובכל רחבי יהודה ושומרון, אנחנו רואים פעילות מאוד מאוד נחרצת כנגד כל מידע שיש לנו על מבוקשים או על כאלה שרוצים לבצע פיגועים. אגב, פעילות שלא הייתה שנים, אני לא זוכר מתי נכנסו למחנה החיטים ג'נין לעצור מבוקשים גם באמצע היום. ואם נחשוב שצריך לעשות דבר אחר, נעשה דבר אחר, אבל לא ננהל את הדיון על זה בתקשורת, בוודאי שלא.
תודה רבה, חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה.
בבקשה.